טוב, שלום, ערב טוב, תודה רבה. אנחנו באגדות החורבן, והגענו לרבי זכריה בן אבקולס, שבר קמצא מעלה את הקורבן ופוגם בו, אז רבנן מתלבטים מה לעשות איתו. יש מי שאומר, נהרוג את בר קמצא, ורבי זכריה בן אבקולס עוצר אותו. למה? יאמרו, המטיל מום בקודשין, מומת. ויש מי שאומר, מה נעשה לקורבן? אתם איתי בגמרא, ידידיי? אז בואו תראו את הגמרא הזה. בתחילת הפרק, הוא מביא שם את כל המעשה. סברי רבנן להקרובה משום שלום מלכות. בואו נקריב אותו בכל זאת. ורבי זכריה בן אבקולס לא מרשה. למה? יאמרו בעלי מומים, קרבין לגבי המזבח. הוא בעל מום, אז אתה לא יכול להקריב אותו. הסבור למקטלה, רצו להרוג את בר קמצא, לא לאיזל ולאימה, כדי שהוא לא ילשין. רבי זכריה בן אבקולס גם את זה אמר לו, רבי זכריה, יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג. אתם לא יכולים להרוג אותו בגלל שהוא יטיל מום בקודשים. זה ילמד טעות את עם ישראל. יש פה רצון של רבנן לטפל בנגע הזה שנקרא בר קמצא. בר קמצא עושה דבר נורא. הוא פוגע בשם הישראלי, קשר בין הקיסר לבין ירושלים, למרות שהמהר"ל מלמד עד כמה הקשר הזה הוא אמיתי, הוא טוב, הוא נכון. אבל למרות שהוא עושה מעשה כזה, רבנן יכלו למנוע אותו, יכלו לעצור את המעשה הזה, יכלו שהמציאות הזאת של הפגיעה תיעצר, או להקריב בכל זאת, או להרוג את בר קמצא, ורבי זכריה בן אבקולס עוצר, אז למה הוא עוצר אותם? רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו, הגלתנו מארצנו, שדר ילווה לנירם כיסן, קיסר. החורבן כבר יצא לדרך. למה? בגלל שלכאורה, לכאורה, רבי זכריה בן אבקולס מנע את הטיפול בקלקול שקרה. למה רבי זכריה מתנהל ככה? מה יש כאן? מה ניתן ללמוד מהאירוע הזה שחורבן ירושלים שמתחיל מאותה סעודה למלשינות, עכשיו לכאורה היה אפשר להינצל מפניו, ורבי זכריה בן אבקולס עושה איזה פעולה, מדריך איזה פעולה כנגד רבנן, מונע מרבנן לעשות את מה שמבקשים כדי שהלשנה הזאת תייצר. רבי יוחנן אומר ענוותנותו, אומר דברים נוקבים מאוד, ענוותנותו של רבי יוחנן, של רבן, של רבי זכריה, איש שפעלה את כל אל. מה הכוונה ענוותנותו? מה יש כאן כדי להבין בתוך המאורע? אם דיברנו עד עכשיו על כך שחורבן ירושלים מתחיל מחורבן החברה, העיר שחוברה לה יחדיו כבר לא מחברת בין האנשים, כבר לא מאגדת אותם, ונוצרות מלחמות פנימיות קשות מאוד, דרך בושה ודרך בוז פרטני של קמצים קמצים שנכנסים ומקבלים את השלטון, והם פוגעים בכל האחדות. יש אוהבים, אבל הם לא חברים באמת. כל אהבה מטרתה שנאה. הקומה הראשונה שגמרא דיברה בה. ומיד אחר כך חורבן הלאומיות, שקם פרט בעם ישראל ושורף את שמם הטוב של ישראל. ישראל נבדלים מהעולם, ובית המקדש שלהם הוא באמת נבדל מהעולם. אבל המהות של הנבדלות הזאת זה כדי לקיים את העולם. ובר קמצא צובע את לאומיות ישראל כמשהו שמתנגד לכל העולם ובא להלשין על עם ישראל לפני הקיסר. אז הקומה השלישית זה הפגיעה בהנהגה. ההנהגה הישראלית ערב החורבן נפגעת. הדבר הזה הוא פגיעה עצומה והוא משפיע ונובע מתוך חסרונה של ירושלים. על ירושלים נאמר רבתי עם, רבתי בגויים, סליחה, שרתי במדינות. וחז"ל ללמדו במדרש שהעולם, האנושות, חיפשה ומעריצה את אנשי חוכמת ירושלים. הם מבקשים לשמוע את חוכמת ירושלים, ולכן כל איש ירושלמי כזה שהיה מסתובב, אומר המדרש, באיכה היו שמים לו איזה גזוזתרה כדי לשמוע את הדברים שלו. היו ערים בלילות, סיפורים כאלה מיוחדים, היו ערים בלילות, הגויים, איזה גויים? גויים של אתונה, היו ערים בלילות כדי לשמוע את חכמי ירושלים, את המנהיגים של ירושלים. למה? כי הנהגת ירושלים שונה מכל מה שהעולם הזה מכיר. אותו בית מקדש שיש בה, שמסוגל לחבר שמיים וארץ, יוצר הנהגה אחרת עלי אדמות. לא הנהגת הגוף, כמו שהכרנו בגויים, בשיעור הקודם. לא רק הנהגת הגוף, שעוסקת בשלמות הגוף, במה שהגוף יתקיים ואיך שהוא יתקיים, אלא נשמה שמולידה גוף. פנים שמוליד חוץ. הנהגה כזאת היא יקרה עד מאוד, והיא נמצאת בירושלים. ירושלים היא נקראת צוואר. והתכלית של הצוואר הוא לחבר בין הראש, בין המקום של הדעות, של השכל, של ההבנה, תפארת האדם, אל שאר הבריאה, אל שאר הגבייה, ובעיקר בעיקר אל הלב. להעביר תובנות גדולות של שכל אל תוך המציאות הזאת של החיים, של הלב, במרכז המסה של האדם. העולמות האלה הרבה פעמים הם מנותקים. כשאדם הוא בעל מחשבה מאוד מאוד עמוקה, אז לפעמים זה פוגע לו בתוך הרגישות. השכלתנות יוצרת איזו פגיעה ברגש. כשאדם הוא מאוד מאוד רגשן, אז ודאי שהשכל שלו הרבה פעמים נרדם. הרבה פעמים לא מתפקד. הוא הולך על פי הרגשנות שלו ממקום למקום. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. עשו לו, לקחו לו. אז הוא מנועל על ידי הרגשות שלו. אבל בירושלים יש מקום כזה מיוחד שמחבר בין השכל לבין הרגש. שהנהגת החוכמה היא יורדת צוואר. מגדל דוד צווארך. הנהגת החוכמה היא יורדת לתוך החיים ומדריכה אותם בצורה מיוחדת, בצורה מדויקת. ושירושלים חרבה, אז המעגל השלישי שנפגע אחר החברה ואחר הלאומיות זה מעגל ההנהגה. יש פה פרט, כלל פרט. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. הסוגיה הבאה זה הבריונים ועשירי ירושלים. זה שוב הכלל. יש פה פגיעה פרטית, קמצא, הפרטנות הזאת שקרה באותה סעודה, הפרטיות הזאת שקרה באותה סעודה, אחר כך יש פגיעה בקיסר, ישראל והעמים, עכשיו שוב חוזרים עוד פעם בזומין אל תוך ההנהגה. ההנהגה בזמן החורבן נפגעת. מה בדיוק נפגע בהנהגה הזאת? מה קרה לרבי זכריה? שהוא מונע מרבנן לטפל באירוע הזה ולהציל את עם ישראל. אז גם הדעות. רש"י מביא, הנבטנותו של רבי זכריה בן אבקולס, הנבטנותו, סבלנותו. שסבל זה ולא הסכים להורגו. אליבא דה רש"י, דברי רבי יוחנן על רבי זכריה הם ביקורת. רבי זכריה מתנהג בסבלנות, במקום שהסבלנות היא לא נדרשת. וסבלנות במקום שלא צריכים אותה, היא פוגעת לאין ארוך. הכלי המהותי ביותר שיש למחנך זה סבלנות. מחנך זה אדם שיודע שאמירות לבד חיצוניות וגדולות ככל שיהיו הן נשארות חיצוניות. אבל כדי שחיים ייבנו, האמירות האלה צריכות להיזרה, צריכות שיפנימו אותם. ואז אמת שהיא מודרכת בסבלנות, בזמן, יש לה אפשרות לגדול, יש לה אפשרות לצמוח. למדנו הערב מבני החבורה היקרה בכיתה שיש הבדל מאוד גדול בין ביטול זמן לאריכות זמן. אריכות זמן זה לא דבר שאמור להפריע לאנשי דעה. למה? כי ייקח זמן, כמה שייקח, הדברים יקרו. צריך לדאוג מדבר אחד, מביטול זמן. מחנך הוא צריך לדאוג מזה שמישהו מתבטל, מישהו לא עובד. זה הדאגה שלו. אבל אם מישהו עובד, ואם יש פה איזו אמת גדולה שהיא כבר יצאה לפועל, היא כבר נמצאת פה בתוך הסוגיות של החניך, אז בסבלנות אמיתית, אט אט, האמת הזאת תלך להתפתח, תלך ותגדל. ובכלי החינוך, סבלנות זה הכלי המהותי ביותר לנהל תהליכים חינוכיים. אבל המציאות הזאת של סבלנות לעולם, לעולם, היא לא מופיעה כלפי דבר רע. אין סבלנות כלפי רע. אוהבי השם, שינו רע. המציאות הזאת של רע ורוע בעולם, אחת דינה לעבור מהעולם. וכל המציאות של רע שמופיעה בעולם, היא תכליתה לעודד כוחות טובים, בריאים, שרואים את הרע ומתעוררים להילחם בו ולהקות אותו. ולכן אין סבלנות כלפי רע. סבלנות קיימת כלפי דבר אחד, כלפי הטוב. תמיד כלפי הטוב. הטוב שילך ויתעודד, שילך ויחשף. כרגע הטוב הזה הוא מאוד מאוד כהה. הוא לא מופיע כלפי חוץ. אבל בעיניים של מחנך, כיוון שהוא כבר נזרע, אז כלפי הטוב הזה יצמח פה איזשהו תיקון, לאט לאט, עם הימים. החניך יכיר, יזהה, יניח עליו ראש, ואז יש מקום לסבלנות. הרב בכמה מקומות מדייק את החשש הזה מסבלנות טועה. במידות הראיה, במושג סבלנות, ככה הוא פותח. בזירונים, בכמה נקודות, על השונות הזאת ביחס למושג הסבלנות. האם סבלנות הופכת לוותרנות? או סבלנות זה היכולת לעודד את הטוב, לצאת מהמסגרות שלו ולהתגלות. הרב, תורת הרב, זה תורה של סבלנות. מה הרב חידש על האדמות? עיקר תורתו של הרב. הסבלנות, לזהות את הניצוץ, והניצוץ הזה ילך ויחשף ויגלה כאן עלי אדמות. זה הרב קוק. הרב, זה הרבה דברים. אבל היסוד הזה של אבן הפינה הזו שהסבלנות הוא כזאת, דווקא בגלל זה הרב מדייק שסבלנות זה לעולם לא כלפי רע. שהטוב הוא קטן, אפשר לחכות ולהמתין לו. אבל שהרע מופיע, אותו סבלן, אותו מחנך, חייב להתעסק גם בהחרטת הרע. כלפי מציאות של רוע, אין מקום לסבלנות, כי אותה סבלנות היא גורמת לרע להידבק במי שסבלן כלפיה. ולכן החשיבות הגדולה של סבלנות היא להיות מדויקת. ערב החורבן, אומר רש"י, מופיעה סבלנות כזאת בהנהגה שהיא לא מצליחה ולא דורשת להכריע את הרע. בר קמצא עשה פעולה קשה מאוד כלפי עם ישראל. הוא פגע וצבע את כל הלאומיות הישראלית בצבע שגורם לקיסר לחשוב שהיהדות הזאת היא מבקשת לפגוע באנושות, לפגוע בעולם. המציאות הזאת היא פגעה בעם ישראל בצורה כללית. זה ממש רדיפה של כלל ישראל. וברגעים האלה רש"י מלמד, רבי יוחנן מעצים את זה מאוד מאוד מאוד, שהסבלנות הזאת היא פגעה. אין מקום לסבלנות כלפי רע. אין מקום. ושיש מציאות של רוע צרוף, צריך להקות אותו. ומי שיתקעה או ימתין או יתמהמה בהקעת הרע, אז הוא יפגע בכל המערכת. למה? בגלל שמלחמה שנעשית בצורה קשה עד הקצה, בלי טיפת סבלנות, שפוגשים רע, מכים אותו בצורה מוחצת על קודקודו מקצה לקצה, אז המלחמה הזאת מתקצרת. ושאדם משתף רחמים, ושהוא לא סגור על עצמו במלחמה מול הרע, אז הרע מתעודד. ומישהו מגמגם מול מעל עולם הרע, אז הרע אומר, כן, אז אולי ניקח עוד קצת, ואולי עוד קצת, והוא פותח פה כזה שמסוגל לבלוע כל חלקה טובה. שרואים רע, צריך להילחם ברע. קודם כל. והסבלנות בחיים היא תמיד כלפי הטוב. ובאירוע הזה, אומר רבי יוחנן זכאי, אליבא דרש"י, סליחה, אמר רבי יוחנן, אליבא דרש"י, זה מה שפגע בעם ישראל ערב חורבן. הנהגה שסבלנית יתר למידה כלפי רע בצורה לא מדויקת, שסבל זה ולא הרגו, קומה אחת. אמר רץ חיות, מתקשה ברש"י, מה הקשר בין ענווה לסבלנות? הגמרא אמרה, ענווה. אז הפשט זה ענווה. אומר המערץ חיות, אומר הבן יהוידע, ידע רבי זכריה בן אבקולס את הדין. רבנן אמרו, בוא נהרוג אותו, בוא נקריב למרות זאת. ורבי זכריה ידע את הדין. בסדר, ידע שזה מה צריך לעשות. אלא, שאומר המערץ חיות, הוא לא ראה בעצמו בר אחי לפסוק דין כזה לבדו, ואמר, להרוג מישהו על דבר כזה צריך כוחה של סנהדרין. אומר רבן יהוידע, הענווה הפסולה הזאת, ברגע המשבר, שם קרסה ההנהגה. הענווה, אנחנו למדנו השנה שער הקנייה בחובת הלבבות, הרב מדגיש, על השער הזה, שוב ושוב ושוב, שכל קומה של קנייה, כל קומה של ענווה, היא לא יכולה לבוא בעקבות שפלות הנפש חלילה. אם אדם הוא ענב בגלל שהוא לא מכיר את ערך עצמו, בגלל שהוא לא מכיר את קומת החיים, הבריאה שלו, את הרוממות, את החוזקות שלו, אז זה לא ענבה. זה מאוד קל להיות ענב שאדם חי בתודעה שהוא כלום, שהוא אפס. כי כלפי מה הוא ענב? אין בו שום דבר טוב, מבורך בעיניים שלו. אז מלא, לפחות שיהיה ענב, שמשהו יצא מהאירוע הכואב הזה, מהאיפוס הזה. זו לא ענבה. ענבה זו מציאות שבה אדם מודע ליכולות שלו, לברכה שלו, לחוזקות שלו, למתנות האלוקיות שנחו אצלו בידיים. לא בגלל שהוא השיג אותם, בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מלמעלה למטה. הוא מכיר את כל הרוממות הזאת. ואת כל זאת הוא מבקש, ואת כל זה הוא מבקש לקשור למציאות הזאת של הקדוש ברוך הוא. את כל זה הוא רוצה לקשור אל השמיים. יש לו מלא כישרונות. יש לו מלא רוממות. אבל הוא רוצה לקשור לקדוש ברוך הוא. אומר המערץ חיות, אומר הבן יהוידע, ההנהגה כשלה וסובבה את החורבן בכך שהיא החזיקה ענווה פסולה. מה יסוד הענווה הפסולה הזאת? שבעת צרה, שהיה צריך להכריע, שהיה צריך לקחת אחריות ולהציל את כלל ישראל, אז ענוותנותו של זה, של רבי זכריה, אומר רבי יוחנן, ייפגע בגלל שזה ענווה שיצרה חוסר הכרה בערך האמיתי של אדם עם עצמו. שני הדברים הללו הם ביקורת, הם מפרשים, גם ארץ חיות, גם רש"י, מפרשים את רבי יוחנן כביקורת על רבי זכריה. והביקורת על איזה חסרונות שמופיעים בהנהגה, שני חסרונות ששייכים מאוד מאוד לירושלים. ירושלים, מקור הפנימי, שניכר כלפי חוץ, בכל מקום, כל מי שפוגש אותה, החוץ מיד מתגלה ומתלבש על פי הפנים. וגם אם יש סיבוכים, וגם יש בעיות, ירושלים חושפת את הטוב הפנימי, מעצימה אותו על כל הבעיות שיש. צדק ילין בכתוב, מעולם לא לן אדם בירושלים, ובעדו אבון. יש הרבה אבונות באדם, אבל אם הוא מגיע לירושלים ויושן שם, הכל מתגלה כלפי חוץ, הכל מתגלה כחטא, כפספוס, כמשהו חיצוני, כאיזה טמטום שנזרק בו, ולא משהו עצמי לו. ירושלים ביסודה היא מסוגלת לגדל ענווה, אבל בעת חורבנה היא יוצרת, סליחה, היא מסוגלת לגדל סבלנות. סבלנות אמיתית, בגלל שהרע הוא כלום אל מול הטוב. אז ירושלים שהיא חושפת טוב כל כך גדול כזה, טוב כל כך משמעותי כזה, אז יש על מה להניח את הראש. אפשר באמת להיות סבלנים כלפי הטוב, היא חושפת כל כך את הטוב, אז הטוב הזה כל הזמן הולך ומתגלה. זה כיוון אחד. ירושלים היא עיר הענווה. כשאדם פוגש את ירושלים, הוא פוגש את שם ציווה השם, את הברכה. הוא רואה בעיניים, נכון? ירושלים הרי סביב לה, כך השם סביב עמו. אפשר לזהות בעיניים כיצד הגיאוגרפיה הירושלמית היא מבררת את הקשר של הקדוש ברוך הוא לחיים. מציאות כזאת יוצרת המון ענווה, אבל כשירושלים חרבה, אז הענווה היא לא מגדלת את הכוח שבאדם, אומר המערץ חיות, היא יוצרת איזו סלידה, איזו בריחה, איזו צעידה לאחור מהכוח המיוחד הזה של האדם. ואז הענב, ככל שיותר ענב, הוא לא מכיר את האחריות שלו, את המעמד שלו. שתי הסברים, רבי זכריה בן אבקולס, רבי יוחנן כביקורת. כשמגיעים למהר"ל, זה מהר"ל כדרכו. פנים חדשות בסוגיה, גבוה מעל גבוה, עמוק, עומק בתוך עומק. אומר המהר"ל, רבי יוחנן, זה לא ביקורת כלפי רבי זכריה בן אבקולס. הוא מתאר את חורבן ההנהגה. הוא גם מצטרף לחורבן ההנהגה. אבל רבי יוחנן לא מבקר את רבי זכריה. אלא מה? הוא אומר שיש פה איזה משהו מאוד מאוד ייחודי וכואב שקורה בחורבן רובן. אני מקריא, ולפי חכמה נבטנותו פירוש, שהשם יתברך כאשר רוצה בדבר מה? כמו שרצה עכשיו להחריב הבית, והיו חכמים גדולים עומדים על נפשם להציל נפשם, להרוג את זה, ועשה הקדוש ברוך הוא שליחותו על ידי רבי זכריה, שיהיה ניצל הרשע עד שנעשה רצון השם שהיה רוצה בחורבן. למה רבי זכריה מציל את בר קמצא, אומר המהר"ל? בגלל שהוא שותף עם הרצון האלוקי. מה רוצה הקדוש ברוך הוא ברגעים אלה? מה הוא רוצה? להחריב את הבית. הבית כבר נחרב. והחידוש של רבי זכריה בן אבקולס, בענווה שלו, אומר המהר"ל שהוא ידע להצטרף אל המפעל האלוקי גם ברגעים הנוראים האלה. צדיק זה אדם שחושף בחיים שלו את הצדק האלוקי. אמרו צדיק כי טוב, שצדיק האמת מופיע במחווה העולם הזה, אז אפשר לזהות את הטובה שלו, רואים את הטוב שלו. אדם מוצא את עצמו, מתפלל, יהיה רצון שירבו כמותו בישראל. יש איזה רגע כזה שמשמח את האדם, שהוא פוגש צדיק. צדיק זה דבר שפותח לך את השמיים, שמגלה לך שהעולם הזה הוא רק חתיכה מתוך כל המרחבים שקיימים, ויש עולמות שלמים שמסוגלים להניג אותו, זה צדיק. אז מה ההגדרה של צדיק? זה שהצדק האלוקי מופיע, שהוא פועל את כל פעולות חייו אל מול הצדק האלוקי. זה המטרה שלו מיד, זה המטרה שלו. ולכן בדרך כלל אנחנו רגילים לראות במפגש הזה עם צדיק הקפדה קלה כחמורה, מידות תרומיות, התנהלות כזאת מתמדת במפגש עם הקדוש ברוך הוא, הנהגות טובות שחושפות את הציווי האלוקי ואת הקשר לאלוקים במעשי ידי האדם. אבל אומר המהר"ל בשם רבי יוחנן, יש אנשים, יש צדיקים כאלה שהענווה שלהם היא כל כך גדולה, שלא רק בפעולות הטובות שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות, הם פועלות, הם פועלים עם אל. אלא גם בנסיגות הכואבות האלה, מגודל הענווה שלהם. כיוון שהקדוש ברוך הוא מבקש להחריב את הבית, רבי זכריה מזהה את זה. רבי זכריה שומע שירושלים כבר חרבה. איך הקדוש ברוך הוא מוציא את רצונו לפועל? רק על ידי שליחים. רבי זכריה בוחר לקדם את המציאות כלפי השבר. אם הקמצא היה מת, ירושלים לא הייתה חרבה. אם היו מקריבים את הקורבן, ירושלים לא הייתה חרבה, רצון השם יצא תמיד לפועל. אז היה נמרח האירוע הזה של החורבן עוד קדימה, ומי יודע מה היה סובל ישראל ברגעים הללו. רבי זכריה מתוך צדקות, מתוך ענווה, לפי ההבנה הזאת של המהר"ל, רבי יוחנן לא מבקר את רבי זכריה, הוא חושף לנו את מדרגת החיים של ההנהגה, שהיא שותפה כעת לא בבניין ישראל, אלא בהחרבת ישראל, בגלל שזה רצון השם. אותו, זה כאב אדיר, אותו כישרון, שרתי בגויים, רבתי בגויים, שרתי במדינות, אותו חוכמה שהיא דורסת ודורכת בכל תבל, מבקשים לשמוע אותה, מבקשים להבין כיצד היא לוקחת את הגעגוע, את הרצון האלוקי, את השכל, צוואר, מחברת אותה אל החיים, אותה חוכמה ירושלמית עליונה, עכשיו במו ידיה, בעשר האצבעות שלה, מסובבת את החורבן. למה? לא חלילה בגלל שהחורבן הזה קל לה. לא בגלל שהמציאות הזאת של גלות נוחה לחס ושלום, מסחר בן אבקולס, הוא גדול ישראל. ומה החידוש שלו כאן? זה שהוא נאמן להביא את הרצון האלוקי לחיים גם ברגעי השבר הללו. ואז ההנהגה הירושלמית הזאת, בכישרון שלה, כי זה מה שהיא עושה כל החיים, זה צוואר, כל הזמן היא יודעת לחבר את המהות אל המעשה, בכל מקום. הכישרון הזה עכשיו, הוא משמש את החורבן. זה חורבן ירושלים, זה חורבן ההנהגה. שיש פה איזו הנהגה שהיא אחרת לחלוטין. שהעולם כולו מבקש את המפגש איתה, שכשרואים אותה אז גזוזרה עושים לכל חכמי ירושלים כדי לשמוע את התורה שלה. איפה שומעים את זה? באתונה, אומר המדרש. אתונה זה מקום החוכמה, הפילוסופיה העתיקה נולדה שם באתונה. אבל יודעים הגויים שיש בירושלים האלה איזה חוכמה שהיא אחרת, שהיא שונה. גזוזרה זה במה, משהו כמו פה. כשאתה רוצה לשמוע את חוכמה של מישהו, לא צריך במה. אתם שואלים למה פה צריך במה. גם אני שואל. כנראה זה קשור למצלמה הזאת שמאפשרת לבוגרים גם ללמוד איתנו תורה. אבל כשאדם לומד שיעור, לא שומעים שכל, לא צריך במה. במה בעיקר צריכה בשביל הופעה, בשביל לימוד. ושבאתון היו מגיעים חכמי ירושלים, היו מבקשים לא לשמוע את התורה שלהם, לראות אותם, לראות איך התורה חיה בהם. הצגה, איך העולם אומר היום, הצגה, הצגה של חיים, הצגה של תורה של חיים. הם יודעים לקחת את החוכמה הזאת ולהנהיג איתה את החיים. אז מה קורה בחורבן? שלוש קומות. קומה ראשונה, סבלנות שמאבדת את הדיוק שלה. למרות שירושלים יודעת לחדש את שיא הסבלנות, פה זה נמצא. קומה שנייה, ענווה. ירושלים חושפת את הגודל האלוקי בכל מקום. הם הענווה. אבל בזמן החורבן יוצאת איזו ענווה פסולה כזאת, שלא מכירה את התפקיד ואת הערך שלה כדי להציל את החורבן. כל זה ביקורת, אומר רבי יוחנן, ביקורת, הנפתנותו, זה ביקורת שזה פגע. אבל המהר"ל לא מעיז להגיד ביקורת על רבי זכריה בן אבקולס. שום פנים ואופן. רבי זכריה בן אבקולס בוחר להקשיב לרצון האלוקי. הוא עושה את פעולת חכמי ירושלים. אבל הכישרון הזה עכשיו הוא לא משרת את ההצלה, הוא לא משרת את התנועה, הוא לא משרת את ברכת החיים, הוא משרת את החורבן. ועל זה אנו בוחים. על חסרון ההנהגה, על חסרון ההובלה. ובימים ההם בזמן הזה, נמצוא מנהיג שמוכן לקחת אחריו את עם ישראל. לא מנהיג שמוכן שיבחרו בו. זה יש מספיק. מי לא רוצה שיבחרו בו? מצא נוח כזה שאומר, אנחנו נעשה מה שתרצו. רק מה שאתה רוצה. שלוש, אתה הבוחר, יש מפלגה כזאת. אתה הבוחר, תעצב פה את מה שאתה רוצה. לכן גם אין מצע, גם אין יעדים. למה? כי הכל בא לשרת את מה שיש פה, את מה שקיים. הכל הוא מקשיב למצב השוק ובהתאם לזה. אבל יש הנהגה אחרת. ובעם ישראל היו הנהגות כאלה אחרות, שמוכנות לשלם מחיר אמיתי על מדרגת וצורת החיים שהיא רוצה לבנות. דיברנו על זה, אוי לך ארץ שמלכך הוא נער. שהתפקיד של ההנהגה הוא לא לשרת את המציאות במקום הנמוך שלה, אלא לקחת אותה למקום חדש, למקום אמיתי. ושמנהיג מנהיג בצורה מסוימת, הוא משלם מחירים על דרך ההנהגה הזאת שלו, על התנועה הזאת שלו קדימה. ושירושלים נחרבת, אז ההנהגה לוקה. אז חסרים אנשים שידעו להנהיג באומץ, בגבורה, את התנועה הזאת קדימה שוב ושוב. ונולדת הנהגה כזאת שמבקשת לשמר את עצמה, לעמוד על השמרים, להגיד את הדברים שכולם מוכנים לשמוע וצריכים לשמוע, הכל שלא יזוז, שלא יקרה כלום. הנהגה שחווינו אותה. ערב המלחמה הגדולה הזאת, הכל היה מוקפא, הכל היה עומד, הכל, רק שאף אחד לא יגיד משהו. אחד מתנות המלחמה הגדולה הזאת, התקופה הזאת שבה זכינו לחיות, זה שמתגדלים בתוכנו מנהיגים רוחניים כאלה, אמיצים כאלה, רוח השם נוססה בהם, אמיצים, לעמוד בפרץ, לשלם מחירים יקרים, אישיים, אישיים, קשים, שבה אדם עומד, אני שליח של האומה הזאת לעשות את מה שהיא צריכה. תאהבו את זה, לא תאהבו את זה, אני בסייעתא דשמיא. הולך לפעול עם אל כדי שהדברים יעשו, בעקשנות, בעמידה בלחצים. זה להחזיר את ירושלים. זה ירושלים שאנחנו מתאבלים על חסרונה. שיקומו הנהגות כאלה, הנהגות חיים שמאפשרות לאמת הפנימית להנהיג את החיים, על אף שהחוץ הוא נראה מאוד מאוד סותר את העולם הפנימי הזה. ויש המון שאלות בצדדים החיצוניים, ובחוץ יש רגעים מאוד מאוד קשים. אבל ירושלים יודעת להנהיג הנהגה כזאת. ההנהגה הזאת היא הברכה שלה. ושהיא נחרבת, אז הכל קורס. קומה ראשונה זה החברה, ואחר כך הלאומיות, ועכשיו ההנהגה. בסדר, דברים ברורים, שאלות. כן.
הרב, זה יכול להיות שבן אדם מחליט שהוא לוקח חלק רע בצד האלוקי. כאילו, השם... כל דבר ש... כל דבר שקורה, שהוא רוצה שהוא יקרה. אבל אני לא יכול להגיד לו, אבל בגלל שהוא רוצה, אני עכשיו...
לא, אתה ואני לא יכולים. אני מסכים איתך. רבי זכריה הוא צדיק. זה משהו אחר לגמרי. זה תמיד חכם ענק שיודע לזהות את דבר השם בצורה ודאית בתוך המציאות. והחידוש שלו זה שהוא, יש לו בו כל כך מלא ענווה, שגם שהקדוש ברוך הוא מסובב חורבן, בסדר? הוא חייל של הקדוש ברוך הוא. אתה צודק, זה לא משהו שעושים אותו עד בכך, אנחנו מדברים פה על גדולי עולם. הענווה הזאת כלפי התוכנית האלוקית, אומר המהר"ל, אפילו בשעת החורבן, אפילו ברגעים הללו. כן, בסדר, כן. משה רבנו, אתה אומר. המלחמה על עם ישראל. ערף ממני ואשמידם. אומרים חז"ל, שרמז לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ערף ממני. מה? כן. תחזיק. ערף ממני. מי מנע ממך? תחזיק. אני לא רוצה להשמיד אותם. בעגל, משה חושף את רצון השם. רצון השם זה להמשיך באומה הזאת. אווירם באומה אחרת, זה מה שהרב זיודה כל הזמן חוזר על הדברים הללו. האמון בדור, בשעה, ברגעים הקשים שלו, זה סיבת ההנהגה, אתה צודק לגמרי. זה מה שעשה משה רבנו בזמן העגל. אבל בגלל שזה היה רצון האלוקי. אבל בזמן החורבן, הקדוש ברוך הוא רצה להחריב את הבית. הבית הזה נחרב. זה לא יפסס חלילה לקדוש ברוך הוא. בית חרוב וחרבת. הגויים לא יכולים, אומר המהר"ל, הגויים לא יכולים להחריב את הבית. מי שמחריב את הבית זה אנחנו, שאנחנו לא חיים כבר את מדרגת החיים של ירושלים. אז ירושלים נעלמת מאיתנו. זה מה שאנחנו עושים פה בשיעורים הללו, נכון. משקפים את החידוש הרוחני של ירושלים כדי לזרוע אותו בתוכנו, כדי לחזור שוב ושוב אל מדרגת החיים המיוחדת הזאת. אז יש פער גדול בין הדברים. רבי זכריה בן אבקולס מזהה שרצון השם עכשיו שירושלים תיעלם, כי היא כבר לא קיימת פה. ואז היא תיעלם, ויחשפו אל החידוש שלה. שנים, שנים ארוכות, יצאו לגלות, והכיסוף הזה יבנה אותה חזרה. זה לא יעזור, בסדר? להדביק פלסטרים עכשיו, להקריב את הקורבן בכל זאת, או להרוג את בר קמצא, זה לא משנה. השליחים האלה ילכו, יגיעו שליחים אחרים, ואתה לא יודע איך זה יסתיים. ולכן, הרצון האלוקי פה היה להחריב את ירושלים. זה כואב, נכון? אבל זה לא ירושלים, זה לא רבי זכריה עשה, זה האומה עשתה. זה המצב של עם ישראל עשה. זה הפירודיות שנוצרה בנו. חזק וברוך, ערב טוב.